אנחנו בפסקה שמתחילה במילה ראה, פרק א', פה זה בעמוד השני, ברוב המוצאות זה עמוד השני, ראה, כן, שם אנחנו, מישהי זוכרת? ראה, ראי, כי אין דברי החסידות וענייני היראה ואהבה וטהרת הלב, דברים מוטבעים באדם, עד שלא יצטרכו אמצעים לקנותם. אנחנו קיבלנו את חמשת חומשי תורה, אבל כדי להבין את חמשת חומשי תורה זה מכתב אלוקי, וכדי להבין איך זה מדבר אלינו, אז אנחנו לא יכולים, מי שזה קראי, מי שקורא את התורה וחושב שהוא שומע את אלוקים מדבר מתוך הפסוקים, אז הוא חי ברמייה פנימית עמוקה מאוד. יש לנו כלים, אתם יודעות, עולם ההלכה הוא פשט התורה, אבל איך קוראים את ההלכה מתוך פשט תורה, זה דרך מאוד מאוד ארוכה שנעשית בש"ס ובפוסקים. כתוב בתורה, והיו לתותפות בין עיניך. איך הגיעו מהמילים האלה, תותפות בין עיניך, למה? לתפילין. מה הקשר? מה הקשר? אז יש דרך ארוכה מאוד. יש דרך ארוכה מאוד שמפורטת במדרשי ההלכה, במשניות, בגמרות, בראשונים, באחרונים, בשוטים, בפוסקים. יש דרך מאוד מאוד ארוכה של כללים, י' ג' מידות שתורה נדרשת בהם, כללים מאוד מאוד ארוכים שדרכם אנחנו חושפים את מה שכתוב בפשט הפסוקים. לא תבשל גדי בחלב אמו. זה היה בשבת האחרונה, נכון? לא תבשל גדי בחלב אמו. מה הפער בין הפסוק לא תבשל גדי בחלב אמו לבין ההדרכה ההלכתית בפועל שלא לאכול בשר בחלב? אתם לא מבשלות גדי בחלב, זאת אומרת אין לכם סיטואציה שמוכלות לבשל גדי בחלב. זה דרך ארוכה, התורה לא כתבה, אנחנו גם לא אוכלים עוף בחלב, זה דרבנן, אתם יודעות? אנחנו אוכלים גדי גם בחלב לא של אמא שלו. אז למה התורה כתובה בצורה מסוימת? יש ערך, חשפשת, זה חשוב מאוד מאוד הפשט. יש דרש ורמז וסוד, כדי לדעת את המשמעות ההלכתית שלא תבשל גדי בחלב אמו, אז התורה עשתה דרך ארוכה, ארוכה, ארוכה. זאת אומרת, חז"ל עשו עם הכללים שקיבלנו מהר סיני, איך לפענח את זה? זה נכון בעולם ההלכתי, זה נכון באותה מידה במה? במה? ראי כי אין דברי החסידות ועניה יראה ואהבה וטהרת הלב, דברים מוטבעים באדם, עד שלא יצטרכו אמצעים לקנותם, אלא, זה לא, אלא מה? זה לא שימצאו אותם, כאילו מה לא, אלא ימצאו אותם בני אדם בעצמם, כמו שימצאו קודנותיהם הטבעיות, שינה, יקיצה, רעה וסובה וכל שאר התנועות החוקות בטבענו. אז זה לא כאלה. אמרנו, זה מה שכל כך קשה. אני אחזור עוד מעט, אני ממשיך את המשפט שאמרתי קודם. זה מה שכל כך קשה, כי התורה מצד אחד היא כל כך טבעית לנו. למי שמרגישה שייכת, מי שרוצה. יש בדברים כאלה יפים בתורה, אבל הפירוש אלינו הוא דורש מאיתנו דרך ארוכה. אז בענייני ההלכה, ברור שככה כתוב, לא תעשו כל מלאכה ביום השבת. מה זה כל מלאכה? אתם יודעות שאתם לא הולכות לפי הניסטינקט. מותר לך בשבת לדחוף את הקיר חזק חזק בכל הכוח. יודעת שמותר לך? את תנסי לדחוף את הקיר, תנסי, את כנראה לא תצליח, אבל כל השבת תזי ותתמלאי הבלות ותעבדי בפרק. מותר לעשות זה בשבת, נכון? מותר לעשות זה בשבת. מה אסור להוציא בשבת? אסור לקחת גרגיר של שעורה ולהוציא אותו מרשות היחיד לרשות רבים. אסור להוציא אותו מפתח הבית כשאת בלי עירוב. יש דברים כלילים, 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 שזה דאורייתא כרת, ויש דברים מאוד מאוד קשים שזה מותר לכתחילה. כי המושג מלאכה הוא מושג מלאכה שלא מתכתב עם השיח הטבעי שלך. יש איזשהו פער ביני לבין התורה, וזה תורה שבעל פה, שבאה לתת לנו כלים להתקדם למקומות האלה. ואם אין לנו כלים להתקדם למקומות האלה, אז תותפות, את יודעת שאת לא יודעת. זה לא נכון, אתם יודעות, זה הקראים. זה הקראים, זה הייתה הטעות של הקראים. בבית ראשון זה אולי היה ככה, אבל הקראים בהתחלה. בהתחלה, פרקי אבות, הם יודעות פרקי אבות? כן? אז המשנה הראשונה מתחילה ככה, למדתם את המשנה הראשונה? אז משה קיבל תורה מסיני, שרה שורה שורה, זקנים, זקנים, מבין, ואם שרו אנשי כנסת הגדולה, הם אמרו שלושה דברים, זוכרות? הביאו מתונים בדין, והעמים תלמידי מורה ועשיית בני התורה. הם אמרו המון דברים, אבל כדי לסכם, אני עושה חזרה קצרה, בסדר? כדי לסכם את העומר הבוקע מבעד שלושת הפרטים האלה, אז מה הם אומרים בגדול, אנשי כנסת הגדולה? מה המכנה המשותף של שלושת האמירות האלה? צריך להיות גאון על כדי להגיד יבואו מתונים בדין. צריך להיות גאון על כדי להגיד יבואו תלמידים הרבה. ועשו סייג לתורה. צריך להיות דיון שוק, גם אני יכול להגיד את זה, נכון? אבל זה לא מי אומר את המילים האלה, זה מה המשמעות, מה המסר שלהם. מה שהכנסת הגדולה בעצם מספרים לנו בשלושת הדברים האלה? שמה? שאנחנו לא נביאים, זה מה שמספרים לנו. הבו מתונים בדין, כולם היו מתונים בדין, גם גוי יכול וצריך להגיד את זה. הכוונה הרבה יותר ממה שחשבתי, מה הם מתכוונים? הם מתכוונים מה שכתוב פה. יש פער בין התובנות הטבעיות שלך לבין התובנות האלוקיות. ולכן התורה כתובה בספר ולא רק כתובה על לוח ליבך. בעזרת השם לעתיד לבוא הנביא ירמיה אומר, נתתי את תורתי בקרבם ועל לוח ליבם אכתבנה, בעזרת השם. אנחנו מתגעגעים להם על זה. אבל בינתיים בשביל להבין מה זה מלאכה, אז יש פרמטרים הלכתיים מאוד מאוד קשים. רב שלמד 8 שנים בישיבה, מהבוקר עד הלילה, הוא רב צעירונצ'יק, נכון? הוא רק בתחילת הדרך. הוא לא פוסק הלכות לפי דעתו, הוא בקי בספרים, הוא יודע את מי לשאול. זה מינימום שבמינימום. רב בן 28 של מעד 10 שנים, מה, כאילו מה, לא בכיוון בכלל. גם הוא עבד קשה והשקיע. זה לא דוקטור. זה משהו שתובע הרבה הרבה יותר מזה, אני מבין, מדבר במובן הלכתי. ואותו דבר גם מה? גם בענייני החסידות וענייני היראה ואהבה. אז את העולם ההלכתי אנחנו מספיק משוכנעים היום שמה, גם בזה אנחנו לא משוכנעים דרך אגב. בציבוריות הישראלית וגם בציבור הדתי-לאומי נקרא לו ככה, גם בגבי ההלכה יש בלבול כזה, משום שהרבה פעמים אנחנו נוטים, יש התנגשות, עלולות להיות התנגשות בין ההלכה לבין מה? לבין עולם הערכים שלך, או עולם הערכים שאת חיה בתוכו. לבין הפוליטיקלי קורקט, לבין מה מקובל. ויכול להיות שהתורה תגיד דברים שבדור מסוים או בתקופה מסוימת יראו מאוד פרימיטיביים ומאוד חשוכים. אנחנו חיים עכשיו באיזו תקופה כזאת שיש כוחות שמנסים לייצר בוז ולעג ולהגחיך את מה שאת פוגש בתורה. אז גם בעולם ההלכה, ויש גם דתיים כאלה, דתיים טובים כאלה, שרוצים לעשות קידוש השם. קידוש השם, אתם שמעתם את המילים קידוש השם? מה זה קידוש השם? קידוש השם, הרבה אנשים אומרים, קידוש השם, קודם כל אני אחשוב מה טוב ומה לא טוב בכלים שלי, ואז אם את תזכי בכוכב נולד, זה קידוש השם? יש כאלה שגידו כן, וואו, זה קידוש השם, זכתה בכוכב נולד. אז לא כל מה שמוכרים לו כפיים ברחוב זה קידוש השם. לא כל מה שנראה מוסרי וערכי. התורה יכולה להגיד דברים שיהיו דורות שיגידו נכון, ויכולים לבוא דורות אחרים שיגידו זה עוול וזה פשע וזה לא פייר. היום אתם כנשים, כבנות, מתמודדות עם גל של פמיניזם. פמיניזם זה דבר שיש בו הרבה טוב, אבל יש בו גם הרבה עיוותים והרבה סכנות, יותר פמיניזם רדיקלי קיצוני, שלא מקבל את כל ההבחנה בין נשים לגברים. והתורה מדברת על ההבחנה הזאת באופן עמוק מאוד. אנחנו, זה בדיוק הפוך. הם אומרים שהמבנה ההורמונלי שלך הוא חסר שום משמעות על האופי שלך, ואת תחליטי לבד מי את ומה את, ומה זה משנה אם יש לך XX או XY. זה לא רלוונטי, ואנחנו בדיוק הפוך, נכון? אנחנו אומרים שאת אישה, למה את אישה? לא בגלל XX, ממש לא בכיוון. את אישה כי אלוקים הוליד לך נשמה של אישה. את אישה ואני איש, לא בגלל איזה מקרה אבולוציוני, לא בגלל איזה מבנה כימיקלי של כל מיני יסודות. זה בקשה אלוקית, יש נשמה לכל דבר. אז העמדה הזאת שיש הבדל משמעותי בין איש ואישה, איש לא יותר טוב מאישה ואישה לא פחות טובה מאיש, לא בכיוון, זה אמירות של אבל השטויות האלה. אבל כן, התורה אומרת יהודי וגוי. זה היום נשמע מאוד מאוד פרימיטיבי, יהודי וגוי, שאסור להתחתן עם גויה או אסור. אז זה נשמע מאוד פרימיטיבי, לפעמים זה נראה מאוד ערכי, ולפעמים נראה... להגיד קידוש השם וחילול השם לפי פרמטרים תרבותיים אנושיים, זה בדיוק להחמיץ את מה שכתוב במסיעת שערים. מסיעת שערים אומרת שכמו שבעולם ההלכה, ברור לך, אחרי מפעל הרבה שנים, שאת לא תגידי בהלכה, כשר או לא כשר, את לא תואמת לראות אם זה טעים, ואם זה טעים זה כשר, אם זה לא טעים זה לא כשר. ברור לך שיכול להיות מאוד טעים ולא כשר, יכול להיות שזה לא טעים וזה כן כשר. זה כדאי שיהיה גם טעים וגם כשר. אבל זה לא הפרמטר הגורם שמכריע את ההלכה. ככה, אותו דבר במה? בדברי החסידות וענייני היראה ואהבה, בטהרת הלב, תיקון מידות, במובן הכי פרטי. את רוצה לתקן את מידות, את רוצה להיות צדיקה. הנחת העבודה שלנו היא שאת יודעת מה זה להיות צדיקה, נכון? את יודעת, כל אחד יודע מה זה להיות צדיק. את רוצה להיות יותר טובה, יש איזו הנחת עבודה שבאופן אינסטינקטיבי את יודעת מה זה להיות יותר טובה, נכון? ומה הבעיה? הבעיה שאת לא עושה את זה. הבעיה שמשום מה עוד לא החלטת. כל מי שמעשן סיגריות יודע שזה לא טוב לעשן סיגריות, נכון? אבל הוא יעשה את זה מחר, אבל אין לו כוח, אבל הוא עצלן והוא בטלן, כשיגמרו הבחינות ונראה, בעצם קרה איזה מחקר, אז יש כל מיני דחיות וכל מיני בריחות וכל מיני דברים שאנחנו תוקעים את עצמנו ולא מממשים. אבל נראה לנו שאנחנו יודעים את האמת. ואנחנו יודעים טוב מאוד שאנחנו לא יודעים את האמת, נכון? אנחנו יודעים טוב מאוד שהרבה לפני שתיקנו את המידות, אז המידות שנראות לנו מתוקנות, הן דורשות סימן שאלה גדול. האם באמת מה שאת חושבת זה להיות צדיקה, זה באמת להיות צדיקה? דוגמאות, לתת דוגמאות? שמישהי, את חושבת שאם תעשי כך וכך תהיי נורא צדיקה, ובעצם זה היום בנורא אם תהיי כך וכך? יש לכם דוגמאות? עכשיו בחירות, יש מיליון דוגמאות כאלה. בואו נחשוב על מפרק, תראו, כדי לחפש, למצוא ביקורת בעצמי מאוד קשה לי. ולכן אני מחפש תמיד ביקורת אצל אחרים. אבל אחרי זה אני משליך את זה אליי, אני לא נשאר אצל אחרים. קל לי למצוא ביקורת אצל אחרים, אז בואו נבדוק אצל אחרים. האם יכול להיות, בעקבות הבחירות שלצערנו כבר פעם שלישית מתרחשות, ולא כל כך מרבות עין טובה ואהבת ישראל, אבל אם בבחירות את יכולה לראות כאלו, שהם בטוחים שהם עושים טוב למדינת ישראל, ואת חושבת שזה קטסטרופה. סיימתי עכשיו שיחה ארוכה שנזפו בי למה אמרתי לא להצביע במפלגה שאין לה סיכוי לעבור את אחוז החסימה. אז אני חושב שזה אנשים מאוד מאוד טובים שבטוחים שהם רוצים להביא ברכה לעם ישראל. כך אני בטוח. ואני בטוח שהם עלולים להביא נזק כבד למדינת ישראל. בסדר? בסדר? לא משנה איזה מפלגה. אני לא רוצה להגיד את השם שלה. כי זה לא רלוונטי למרות שאתם מבינו למה התכוונתי. אז אני אומר את זה בתור דוגמה. אותו, את יכולה, תחשבי מפלגות אחרות, בסדר? יש אנשים שרוצים, היו אנשים שרצו לעשות שלום. הסכם אוסלו בוצע על ידי אנשים מלאי אהבה למדינת ישראל ולעם ישראל. אני חושב שההסכם הזה קטסטרופלי. אני חושב שההסכם הזה גרם להרוגים הרבה יותר רבים ממלחמות שלמות שהיו פה במדינת ישראל, מכמה וכמה מלחמות. ההסכם הזה הזיק נזק גדול. ברור לי שזה אנשים שרצו לעשות טוב למדינה. אין לי ספק, הם לא אהבו את עם ישראל, את המדינה פחות ממני. בפועל הם הזיקו נזק כבד. אז יכול להיות שהם רצו לעשות טוב, והם חתרו לטוב, ובפועל הם הזיקו. זה את יכולה לחשוב, על אחרים, לא עלייך. כל אחת, נעשה סדנה, 30 שניות. תחשבי אם יש איזו מפלגה שחושבת להביא המון ברכה לעם ישראל, ואת מתפעללת שהיא לא עולה הרבה מנדטים. הרשימה המשותפת, לא אני מתכוון, אני לא בטוח שהיא רוצה להביא ברכה, לא לנו לפחות. אבל מפלגה יהודית, ציונית, שבאמת רוצה לחזק את המדינה, ואת חושבת שזה נזק. יכול להיות כזה דבר? 4 שניות יספיקו בשביל התרגיל הזה? כן, אפילו שנייה אתם נוצרות, נכון? אז יכול להיות שזה, אם זה עליהם, יכול להיות שזה גם עליי? יכול להיות שגם אני רוצה להביא הרבה ברכה ואני עלול חלילה להביא נזק? כן? אבל זה לא חוכמה, כי זה פוליטיקה, זה בכללי. בואו נדבר בעולם הפרטי. יכול להיות שאת מכירה מישהי, או מישהו, שהם חושבים שהם עושים משהו טוב ובעצם לפי דעתך הם עושים משהו רע, יכול להיות? שזה אני אתן 10 שניות וזה כבר קשה. כל שיש לה חברה, מכרה, שעושה משהו והיא חושבת שזה חשוב ואת חושבת שהיא מזיקה לעצמה ככה? כן, לפני שאני אתן דוגמאות, אין לי דוגמה בראש עוד, אז אני בינתיים מדבר עד שהדוגמה תבוא. אבל יש לי הרבה דוגמאות, אני רק לא יודע מה מתאים לכם. יכול לבד שיכול להיות. דוגמאות שטובות לבנות אני מחפש. אין לי, יש לי מהישיבה הרבה. בטח שיש לי הרבה. אנחנו רוצים להיות טובים, כולם רוצים להיות טובים. כל מי שרוצה להיות טוב לפחות. כל מי שפותח את הספר הזה אי פעם, ומי שרוצה להיות טוב וצדיק. אבל אחד מנקודות הכשל הגדולות, שאנחנו לא מבינים, שאנחנו לא מבינים. להיות היה איזה רב גדול שכתב לרב קוק, רב גדול באמת, שכתב לרב קוק על כל הדברים שהרב קוק כתב באמונה, הוא אומר, אני לא מבין, אני לא מבין בכל, הוא אומר, אני מאמין כמו שסבתא שלי אמינה, וזה גמור. סבתא שלו הייתה צדקת כנראה. אז רב קוק כותב לו, אתה לא מבין שאתה לא מבין. אתה לא מבין, מה זה פירוש שאני לא מבין ש... צריך להבין שאני לא מבין. זה, אומרים לך משהו, אומרים לך... הטנקים, יש טנקים חדשים שמאוד חשוב שצהל לרכוש אותם, ולכן אנחנו צריכים 10 מיליארד דולר. אז תגידי, אני לא מבינה שום דבר בטנקים, אני חושב שאת 10 מיליארד דולר האלה עדיף לקנות בהם, מה? גלגלי ים. בסדר? אז את אומרת שאת לא מבינה, אבל את לא זזה הצידה. את אומרת שאת לא מבינה, ואת מכריעה, את לוקחת החלטה. את אומרת, תביאו את ה$10 מיליארד האלה ותשקיעו אותם בדברים אחרים, תקימו בית חולים, בסדר? לא גלגלי ים, יותר כדאי. אז את אומרת שאת לא מבינה, אבל את לא מבינה שאת לא מבינה. אם את לא מבינה, אל תתערבי. אל תגידי מה דעתך עליה, כי את לא מבינה. אם אתה לא מבין, ככה רב קוק כותב לו, בענייני אמונה, אז תבין שאתה לא מבין. כי יכול להיות שאתה מפספס, מחמיץ, פוגע בעצמך ובכל הדור הזה, באופן בלתי נסבל. מה פוש? אנחנו מדינת ישראל, יש לנו ויכוחים. בעולם הדתי, בעולם התורה, יש ויכוחים. יש ויכוחים. אין ויכוחים עם צדיקים או לא צדיקים. מי שלא חושב כמוני בעולם התורה, בטח שהוא צדיק. הוא צדיק והוא מדהים וכל הכבוד. אבל יש תובנות שאני חושב, צורות התנהגות, שגרמו נזק קטסטרופלי. זה. שאני מתאפק לא לומר דוגמאות מסוימות. חופש איזה דוגמה להגיד בלי להיכנס לפוליטיקה. זה שחלק מאוד משמעותי מעולם התורה, אנשים צדיקים, באמת צדיקים, מקסימים, מתייחסים אל כל ראשית צמיחת גאולתנו בתור דבר שנע בסקאלה בין לסתום את האף ללהתנגד בתוקף. זה קטסטרופה היסטורית, אני חושב. זה טעות שאנחנו משלמים על מחירים, הם פי אלף יותר צדיקים. הם תלמידי חכמים חבל, אני אוהב אותם מאוד, ואני חייב להם תודה, ואני חושב שהתורה שלהם מגינה על עם ישראל. יש לי המון דברים טובים לחשוב עליהם. זה שעולם התורה, חלקים גדולים בתורה, נצלמים כגוש, שלא שותף בשמחה הפשוטה, בהבנה שכל התחייה הזה, זה חסד אלוקי אינסופי. זה שלא קשור, זה לא רק שהם מפספסים, וזה הרבה יותר גרוע. זה לא רק שהמגזר הזה מפספס, זה ש... אנשים במקומות אחרים בעם ישראל מסתכלים על התורה ואומרים, התורה היא לא שם, התורה היא נגד. חלקים גדולים מהתורה. יש להם מחירים כבדים. אז ברור לי שזה לא בגלל שהם לא טובים או לא רוצים לקדש שם שמיים. זה תובנה. דרך אגב, גם שם, נכון? גם שם. יש חלקים גדולים בבית המדרש שלומדים כולם מסילת שערים. הם לא לומדים מסילת שערים, הם קוראים את מסילת שערים, אתם יודעות? מסילת שערים נכנס לכל הישיבות, יש הרבה ישיבות שבהם סדר מוסר, ועד מה עושים מסילת שערים כשיש רבע שעה מוסר? צועקים. צועקים בהתרגשות, מתנדדים, זה חבל על הזמן, זה טוב, תנסו פעם. תמציאים מקום מוגן שהשכנים לא יבואו, אבל זה כזה, עושה חשק כזה להיות צדיקים וטובים, להפסיק עם השטויות, אבל זה לא נקרא ללמוד. זה לא נקרא ללמוד. אני נזכר שבצבא, מחפשים אותי לפעמים, יש זמן פנוי, אין זמן פנוי, כשיש זמן פנוי אני חוטף גמרא ולומד, ואז מחפשים אותי, כי צריך אותי בשביל משהו, אין זמן פנוי מילואים. אז אתרוג, ככה קראו לי בצד. אז איפה אתרוג? אז מישהו צועק, הוא מתפלל. קבוע זה היה ככה, קבוע. הוא מתפלל, ואני קבוע הייתי אומר, אני לא מתפלל, אני לומד. כן, כן, לומד. אבל כל פעם, איפה הוא מתפלל? אני לא, כן, אני גם מתפלל. אני מתפלל בכנסת, לא שם. הוא מתפלל. למה אמרו שאני מתפלל ולא שאני לומד? למה? למה? זה אותו דבר מתפלל ולומד? מה הכוונה זה אותו דבר? מישהו מתפלל באוניברסיטה, אין לו למי, את אומרת. אבל להגיד תהילים. הם היו בבית כנסת, בכנסת אמרו להם לקרוא כל מיני טקסטים כאלה ארוכים, נכון? או דו להשם, כי טוב כי... לעולם חסדו, אני מקווה שהם שמו את הפסיקים במקום הנכון. הם היו בבית כנסת וניסו להבין ולא כך הבינו, בעיניהם ללמוד תורה זה מה? זה לא פעילות אינטלקטואלית. בעיניהם הרבה פעמים ללמוד תורה, או להתפלל, זה לקרוא טקסטים ארוכים, הפסקה הקודמת, אתם זוכרים? מזמורים ארוכים. מזמורים רבים ווידועים ארוכים, כך אמרנו. וגם בעולם התורני, הנושאים האלה של יראה ואהבה וטהרת הלב, הרבה פעמים דברים שעושים אותם באינסטינקט. יודעות, יש כל מסכת הכי קטנה בשעס, יש עליה מדפים, מדפים, מדפים של ספרים, שאני פותח, אני לומד הרבה שנים במערב, אבל אני אומר לך שאני פותח ספרים, ספרים קשים, ספרים מאתגרים, ספרים גאוניים, עמוקים מאוד, חודרים. אני רוצה לקחת ספר שמואל. כמעט לא כתבו על זה כלום. כמעט אין שום דבר. ומה שיש, עזבו ספר שמואל, ספר שעסוק בענייני יראה ואהבה וטהרת הלב. ספר שיעזור לך להיות מאוהבת באלוקים, בסדר? כמעט לא כתבו כלום, וחלק גדול ממה שכתבו, זה דברים שהם לא מאתגרים אותך, לא פותחים לך את הראש, לא פותחים לך את העיניים. הרמח"ל כותב את זה לפני 280 שנה. הספר נתפס פעם ראשונה. והדברים שהוא צועק אליהם עדיין קיימים. דברי החסידות עניין אהבה ואהבה תרת הלב, הם לא מוטבעים באדם. חלק גדול מהטעות שלנו, שאותה בא הרמח"ל לזעזע, זה זה שאת רוצה להיות צדיקה, זה לא מספיק. זה לא מספיק. מי שרוצה להיות צדיקה יודעת שהיא צריכה לשמור על החוט. זה נכון! זה נכון, זה את צודקת. אבל את לא קובעת לבד מההלכות, את שואלת. אנשים שעסקו בזה הרבה שנים. אבל כשאני לא מדבר על לימוד הלכות, איפה את פוגשת את אלוקים בכל מרחבי החיים שלך? ברגש, במידות, בהתנהגות, במערכות היחסים, בבית שאת בונה, מול ההורים שלך, בעבודה, במחשבות, בחלומות. איפה את פוגשת שם? איפה התורה נתנה לך שם משהו? התורה נתנה לך רשימת מצוות הלכות? שהיא נתנה הרבה מעבר. ואם אין לנו את התכתובת הזאת, את התקשורת הזאת, אם אנחנו לא בונים אותה, אז אנחנו מפספסים. אז נתתי דוגמה כזאת להרבה דברים שאני חושב שאינסטינקטיבית, אני חושב שלהיות צדיק זה כמו לאכול. להיות צדיק, אבל איך אנחנו תופסים מה להיות לאכול? אנחנו תופסים הרבה פעמים את המובן של, למשל, כל היחס לגוף, זה כמעט בתת מודע שלנו. היחס לגוף, היחס לחיים, נתפס הרבה פעמים אצל מי שרוצה להיות צדיק, כמשהו לא נכון. אם את רוצה להיות צדיקה, את צריכה להסתגף, את צריכה לאכול כמה שפחות, את צריכה... לא כל אחד מסוגל לעשות את זה, לפחות הצדיקים הם בטח כמעט לא אוכלים, נכון? צדיקים כמעט לא אוכלים. זה דברים בנאליים, זה דברים שגרתיים, אנחנו לא עושים עם לב, באינסטינקט, באינסטינקט. איזה תכונה, יש שני אנשים, אחד רדוף תאוות, כל הזמן רוצה לאכול ולזלול, זה? ויש לו חבר, החברותא שלו, אוכל לא מעניין אותו בכלל. הרמב״ם מציג את הדוגמה הזאת בשמונה פרקים לרמב״ם. והרמב״ם כותב עליהם, ושניהם רע מאוד. בעיני הרמב״ם אין הבדל בין זה לזה. למרות שבאינסטינקט, ההוא שלא מעניין אותו האוכל, זה דמות שאנחנו הרבה יותר מכבדים אותה ומעריכים אותה ורוצים להיות כמוה. כי נראה לנו שהאכילה זה משהו גרוע ומכוער. איזה כיף לו שהוא אוכל אוכל. יכול להיות שהוא אנורקסי. יכול להיות שהוא איבד את טעם החיים. יכול להיות הרבה דברים. מי שאין לו תיאבון, היה ראש שיבה דווקא חרדי שכתב ספר, קראתי את הדוגמה הזו, הוא למד בכפר רואה כשהוא היה צעיר. בכפר רואה הרב נרי אז יצא לא ראשון להגיד בתיאבון. כי תיאבון זה מלשון תאווה, התאוות, הוא לא, בלי תאוות. הוא אמר להם באוכל הוא בלימי אותם לברך לסובע. תוכלו לסובע, תהיו שמחים. מורנו ורבנו, הרב נרי, הוא חזר הביתה, אמא שלי הייתה ניצולת שואה. ואמא שלו הכינה לארוחה, אמרה בתיאבון, אמר, לא, אמא, אל תגידי בתיאבון, תגידי לסובע. אז אמא שלו צעקה עליו, מעומק ליבה, אמרה, בתיאבון, בתיאבון, בתיאבון. הוא ניסה להסביר, היא לא הסכימה, אמרה, בתיאבון, בתיאבון, בתיאבון. למה? כי היא ידעה במחנות, הייתה בשואה. היא יודעת שבינם מבית התיאבון, זה כבר מוזלמן, זה כבר הלך עליו. כמה היה להם לאכול. ואני בית החשק לאכול, אז זה לא צדיקות לה, בית החשק לאכול. זה ממש לא צדיקות. כן, גם לרצות לזלול כל היום המתקים, זה גם לא צדיקות. אבל אם לא לומדים את זה בעומק, אז יש פינטוזים שמרבה פעמים, לא בכיוון בכלל, לא בכיוון. אפשר כל מיני מחלות נפש וכל מיני עיוותים, ולחשוב שזה וואו, איזה צדיקות ואיזה קדושה ואיזה משהו מדהים. תראו, אנחנו לא מדברים שטויות, אבל זה דורש עיון, זה דורש מחשבות. הרבה פעמים, כן, אני חושב שאני עושה משהו טוב, אני לא עושה משהו טוב. הרבה פעמים אני עושה משהו לא טוב, כי בעצם, אתם יודעות שיש אנשים שנלחמו, עשו את המוות. למי? למי? לרמח"ל. אתם יודעות שלרמח"ל עשו את המוות? באיזה גיל הרמח"ל נפטר? יודעות? 37. עשו לו את המוות, ביזו אותו, קברו לו את הספרים, רדפו אותו, השפילו אותו. מה לא עשו? מי? אנשים טובים. אנשים טובים מאוד. אנשים שפחדו שהוא משיח שקר. את המוות, את המוות כיפשו אותו. היה צריך לברוח מאיטליה לאמסטרדם, משם לארץ ישראל. מת בקיצור, אם תארו לכם מה היינו מרוויחים, הוא היה מגיע עד גיל 80. למה הם עשו את זה? מי האנשים האלה? למי עוד הם עשו את זה? לרמב"ם עשו את זה. לרב זצ"ל, אתם יודעים מה עשו לרב זצ"ל? אתם יודעים ששפכו עליו. לא רוצה להגיד מה שפכו עליו, בסדר? שפכו עליו את הדברים הכי מטונפים. שפכו עליו ברחוב, שפכו עליו. עשו לו מערב, שפכו עליו. כמה, את המוות, כיפשו אותו. בטח שהרב זצ"ל נפטר הרבה הרבה שנים לפני מה שהוא יכול לחיות בגלל שעשו לו את המוות. הם עשו את זה, הם היו פתוחים שם, מה זה צדיקים? וואו, זה צדיקים. הרב כותב אנשים כאלה שרוצים את הלמידי החיים, שזה ביצת הצפעוני שמסתתרת מאחרי יראת שמיים דמיונית ומשוקרת. כן, יכול להיות. אני מדבר עכשיו פוליטית, נכון? זה אידיאלים. האם יכול להיות אדם שיש לו אידיאלים, הוא בטוח שהוא הכי צדיק שבעולם, כוחו מבזה את המידה החמים וצועק וצועק, ויכול להיות שהוא... שהוא עושה נזק מטורף. ויכול להיות שזה גם מה שמניע אותו זה נזק מטורף. הוא לא טעה איזה טעות. מה אני אעשה? אני רציתי להיות צדיק בטעות. אף אחד לא קונה את זה. זה דבר שאם אדם לוקח את זה ברצינות, הוא יכול לברר. כל פעם כשיראת שמיים שלך גורמת לך לפגוע באחרים, כדע איך להתייעץ כמה מאות פעמים, ולא למצוא איזה רב שמסכים להגיד כמוך. כל פעם, אבל אני לא מדבר על לפגוע באחרים, אני מדבר על עקרונות, עקרונות, שאני שואל בשם עקרונות ואידיאלים, והוא לא מבטא. הוא תוקע את עצמו ותוקע את אשתו ותוקע את הילדים שתוקע את המשפחה. יכול להיות. יכול להיות שלפעמים זה קידוש השם, ויכול להיות שלפעמים זה חילול השם. דרך התיקון עוד לפני, הרבה לפני השאלה אם יש לי כוח להתקדם, או אין לי כוח להתקדם, זה הרבה פעמים זה שאין לי כוח להתקדם, כי משהו פה בפנים, אין לי כוח להתקדם, כי באמת התת מודע שלי יודע שזה מעוות, וטוב מאוד שאני לא אתקדם. טוב מאוד שאני לא אתקדם. אנחנו הרבה פעמים, הזכרתם את זה בשיעור המקומים, אנחנו הרבה פעמים חושבים שאין לנו כוח להתקדם. חושבים שאני לא מצליחה לקיים את ההחלטות שבחרתי בהן, ובעצם הנפש שלי בחרה לקבל החלטות אחרות. אני אומר בחרה, וזה מבלבל, כי לא באמת ישבתי והחלטתי לבחור, אבל בעצם, כן, בעצם משהו בתוכי. אומר, השכל הוא זה שעורך את הדיון בכל, אבל יש עוד הרבה צדדים באישיות שלך שהם גם מתערבים בדיון, בלי שאת מבינה אותם, בלי שאת מקשיבה להם, והם יחליטו לך הרבה. אין דברי החסידות וענייני אהבה ויראה וטהרת הלב, יש פה ארבעה דברים, חסידות, יראה, אהבה וטהרת הלב. ושלכת לאחרי אלוקים בתורה יש חמישה חלקים, כמו שיודעים בסוף ההקדמה. חלק אחד זה קיום מצוות, אבל זה רק חלק אחד. מה השאר החלקים? אהבת השם, ויראת השם, והליכה בדרכיו, וקיום מצוות, ובכל לבך ובכל נפשך. אז אדם מקיים מצוות, אם הוא נורא נורא צדיק, אז בכל לבך ובכל נפשך. אבל יש עוד שלושה חלקים. יש היום תרבות של חומרות. קירות חומרות? פסח מתקרב ובא. בכלל, יש כזאת תחושה שמי שיותר מחמיר הוא יותר צדיק. באופן טבעי זה הגיוני, נכון? מי שיותר צדיק הוא יותר מחמיר. בהרבה דברים. במה למשל מי שיותר מחמיר יותר צדיק? מי שיותר צדיק יותר מחמיר. מי שיותר אוהב אותך, אז מה יותר? יותר תשקיע בך, נכון? מי שעוד יותר אוהבת אותך, תשקיע בך הרבה יותר. היא יותר אוהבת, אז היא יותר תחמיר, נכון? אם משפחות אוהבת לך, היא תעשה מה שהיא חייבת. ואם היא עוד אוהבת לך, אז היא תשלח לך אס-אמסים גם כשהיא לא חייבת, נכון? אם חברות מינימלית, אז פחות. אז גם אם התורה זה ככה, גם אם אלוקים, אני אוהב את התורה. היא מדברת אליי, ומרוב אהבת התורה אני עושה יותר. יש ג'ובניקים, ויש כאלה שהם קרביים, יש כאלה שחותמים קצונה. זה חומרות כל זה, נכון? לפי החוק מותר לי ללכת לשרת בתפקיד הכי ג'ובניקי שבעולם. אבל אם אני אוהב את המדינה, אז אני משקיע יותר. משקיע יותר ויותר. ככה זה גם בתורה. באופן פשוט חומרה, חומרות זה ביטוי של מה? של אהבת תורה ויראת חטא. באופן פשוט. אבל יש תרבויות כאלה, נוצרות תרבויות כאלה, שאנשים רוצים להיות יותר צדיקים, יותר צדיקים, יותר צדיקים, אבל המסלולים האלה לא פתוחים להם. זאת אומרת, לא מאפשר לי ללמוד מוסר בעומק, ולא ללמוד אמונה. אז אנשים שמאוד מאוד רוצים לדעת, אבל אין להם לאן לקחת את זה. אז הם צריכים להמציא עוד חומרות, ועוד חומרות, ועוד חומרות, ועוד חומרות. וגם מה שמאפיין הרבה פעמים כשאדם לא מתקדם באופן אמיתי, שכל התקדמות שלו היא כבר ביקורת על אחרים. אני יכול להחמיר בהלכות תולעים כמה שאני רוצה. אני יכול להחמיר לא לאכול חיידקים, אני לא יכול באמת להחמיר את זה. אבל נניח, בסדר? אבל כשאני מכריז שמי שלא כמובן הוא לא בסדר, זה סימן שאני מפספס את עצמי. אז יש משהו שגורם לי, אני יודע, מתי אנחנו רוצים לחזור בתשובה? כשקרה איזה משהו שמאוד מאוד הלהיב אותנו, משהו מאוד שמח והלב מלא תודה, או חס וחלילה משהו מאוד עצוב שהשם ישמור על כולם, ואז יש איזה דכדוך נפשי כזה, ואנחנו מחליטים לשנות את ההתנהגות שלנו. אבל שוב, זה מאוד יפה, אבל הבעיה שלנו, הרבה פעמים, זה לא המוטיבציה, זה לא הרצון. הבעיה שלנו זה חוסר ההבנה שלנו מה זה נחשב להתקרב להשם. מה זה יראה ואהבה? מה זה יראה ואהבה? אנחנו הרבה מחכים מודלים כאלה, כתוב ביחזקאל, וזרקתי עליכם מים טהורים. כשנחזור לארץ, זרקתי עליכם מים טהורים. אז הרב ציודה מסביר את זה כמו איזה מקווה כזה. של דעות שבגלות אספנו איתנו הרבה דעות אמוניות שדבקו בנו מהנצרות והאסלאם. דעות אינסטנקטיביות כאלה שבתחושה הפשוטה מי שפרוש, מי שמעונה, מי ש... וכובד ראש כזה, אז הוא כנראה צדיק. אז גם אני רוצה להיות פרושה. ו... זה ברור שעבודת השם דורש ממך הרבה פעמים להתגבר על יצרים, ולוותר, ולהיות חזקה, ברור. אבל זה חלק מאוד שולי, זה בכלל לא אומר, זה בכלל לא מרכז. מרכז של אבות, של אהבת השם, זה כמו שרבי דוד כותב, זה שמחה ויראה ואהבה. שמחה ואהבה זה שני שיש. גם יראה, בטח, גם יראה זה דבר מאוד שמח. יראה זה דבר מאוד מאוד מפחיד. כשנלמד על היראה, זה דבר מאוד מפחיד. זה דבר מאוד... אבל יראת השם אמיתית זה פחד מרומם, זה פחד משמח. זה סתירה, אז זה עמוק, אז מה אם זה עמוק? מותר לנו לחשוב דברים עמוקים. יש באהבת השם צורך לברר את הדברים, לברר את הדברים. כי אם לא נברר את הדברים, אז נעבוד, איך כתוב? פול גז בניוטרל, ולפעמים גם ברברס. אנחנו משקיעים, 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 ואז משהו ישבור אותנו, ואז משהו יצייר אותנו. אז תראי, אין דברי החסידות, זה לא כמו שינה ויקיצה ושינה ורעה וסובה, שזה אינסטינקטיבי. לא, זה לא אינסטינקטיבי. מה שחוסם אותנו, אתם זוכרות, שמצד אחד אנחנו חשים שזה הדבר הכי טבעי לנו, להיות צדיקה, להיות טובה, לסלוח. מצד שני, אנחנו לא שמה. יש חסמים ויש בעיות שהוא ייתן לנו כלים לפתור אותם. ודאי שצריכים לנו ממצאים לתחבולות לקנות אותם. ולא יתבצרו גם כן מפסידים להם. זה לא אני רוצה, את רוצה. מי המפסידים? המפסידים זה תכונות בנפש שלי ושלך שגורמות לי לתקוע את עצמי. ואני לא מבין למה עוד פעם קרה לי. ולא יחסרו דרכים להתמודד, להחיק מפסידיהם. אם כן, איפה, איך לא יצטרך להוציא זמן על העיון הזה. תראו, אני חושב שמה שכתוב פה ברמח"ל, זה לא כתוב ברמח"ל, אבל זה יצר את כל הספר. המודל שנתון בבסיס הספר מסילת שערים הוא זה. את זה התורה. התורה זה את. באמת את זה התורה. אבל יש פער אדיר בינך לבין התורה. סימן שיש פער אדיר בינך לבין עצמך. כשקשה לכם ללכות מוקצה, משהו בתוכך לא מזוהה נכון. אהבה ויראה וטהרת הלב וגם הלכות, זה לא יש אותי. כי יש הרבה אנשים, אלה שרדפו את הרמח"ל, הם היו מיומיים ממנו. שמסתכלים עלינו אחרת לגמרי. אתם יודעים, אנחנו באנו מהקוף, נכון? מי אומר שבאנו מהקוף? האבולוציה אומרת את זה, נכון? דרווין אומר את זה. באנו מהקוף, האם זה נכון או לא נכון? יש מה להתווכח. אני לא ביולוג, אין הביולוגיה לא אומרת שבאנו מהקוף. יש לנו אב, אם קדמונית כנראה, ככה הם אומרים. אבל בואו נראה מה עושים עם זה שבאנו מהקוף. מה עשו בפועל עם זה שבאנו מהקוף? מה עשו? מה אירופה? כשדרווין אמר באנו מהקוף, אז כולם אמרו, חשבתי שרק אני באתי מהקוף. התביישתי מכולם. כשאני הסתכלתי בעולם, הסתכלתי כמו קוף. אני עם הבת שלי בעולם, הבת קופיפי, בהמי, חייתי כזה. אבל הסתכלתי על כולם, כולם לובשים חליפות כאלה ומתנהגים בנימוס ויפה. אז פחדתי שיגלו את הסוד האפל. שאני בעצם קוף, שנשרו לו כמה שערות מהפנים, אני יש לי פחות נשורה שערות, אבל פעם הייתי קוף, ו... אני בגן חיות, אני עכשיו נזכר, שזה אחד המקומות הכי מפחידים אותי, זה ליד הכלובים של הקופים. אני ממש בחלחלה שם. משום שאני מסתכל על הקוף, הוא מסתכל עליי, מסתכל בחזרה, אני אומר, וואלה, דומה. באמת ככה? הוא עושה ככה, אני ככה, עוד אצלי יש חלודה, והוא ככה... אחרי זה הוא מקלף בננה, גם אני מקלף בננה, הוא עושה. אני מרגיש כמו קוף, אני מה זה מרגיש מבוכה? השפלה כזאת, אני, הג'ירפה יש הבדלים, אני מבין שכנראה אין לנו אימא משותפת לי ולג'ירפה, אז אני יותר מסתדר שם. אבל אדם שומע אדם בנו מהקוף, הוא מחייך רגוע, הוא אומר, אז כולם קופים, אז כולם פוזות, כולם פוזות, שחקים אותה, יאללה, תפסיקו הפוזות שלכם, בואו נהיה קופים. בואו נהיה קופים, פעם ראיתי את אלוף העולם בגוף משקל כבד, זה אחד כזה שלא כדאי לכם שבלי כוונה הוא ידחוף אתכם, ממש לא כדאי. משקל כבד, אלוף העולם. היה באיזה טקס לבש חליפה עם עניבה כזה. אבל משחקים, מה חליפה? כמה IQ יש לו? לא יודע כמה הוא התחיל, כל אגרוף הוריד לו עוד אחד. יש לו כבר מינוס של כמה עשרות. ושם אותו מחליפה, הוא אינטליגנט כזה. אז גם אני מרגיש ככה, ככה אומר כל אחד שמה דרווין. וואלה, קופים. אנחנו קופים, קופות. אז זה לא יצר הרע, אתם מבינים? עבדו עלינו. זה לא יצר, אז מה זה? זה אנחנו קופים. קופים. לא, התקדמנו קצת, אבל קופים. אז זאת התגובה הטבעית שהייתה לאירופה. בגלל התגובה הטבעית של אירופה, אז היו אומרים, אנחנו לא באנו מהקופים, לא נכון. אם לא באנו מהקופים, אז ממה באנו? מה התורה אומרת? מאיפה באנו? לפי התורה, אתם יודעות תורה, אתם רבניות. מאיפה? מאפר. אפר ומים. מה זה אפר ומים? בוץ, נכון? מה את מעדיפה שהסבתא קדמונית שלך תהיה? קופיפה או שלולית בוץ? דרך אגב, גם לפי הדרוויניזם, הקופה הזאת באה בסוף מבוץ. משלוליות, שם נוצרו חומצות האמינו הראשונות, שאחר כך נהיו חלבונים, ואף אחד לא יודע להסביר איך נהיה טעים. אז האם בעינייך להיות שלולית בוץ זה משהו יותר? ייחוס יותר מפואר? זה ברור שבאנו מהבוץ, כתוב את זה בתורה. השאלה היא מי בוץ ישר אלוקים עשה בובה כזאת והפיח ונהיינו, או שזה לקח לו כמה מאות מיליוני שנים דרך כל מיני פרימטים מפותחים, אבל מה שמשנה זה לא העובדה ההיסטורית, מה שמשנה זה המסקנה. אני באתי מהקוף, אז יאללה, בוא נהיה קוף, קדימה, בלי שחק אותה, כולכם קופים. והדוסים האלה סתם משחקים אותה, גם אתם קופים, מה אתם משחקים גושים ככה? זה אפשרות, אפשרות שנייה, אמא, באנו מהקוף, אז יש בתוכי קוף. אז אנחנו צריכים לעבוד קשה, קשה, כדי שהמפלצת הזאת לא תתפרץ. נכון, יש בנו קוף. קטנו את האדם, ותיזהרו, ואל תסמכו על עצמכם, וסייגים, וחומרות, ושמירת העיניים, ודיר בלק, ואל תזרמי, כי אם תזרמי, הגורילה תגיח, ולא יודעת מי תטרוף בעיקר אותך. קיבלנו מהקוף. אז תתפסי את עצמך, ואל תבטיחי בעצמך, אל תאמיני בעצמך, תיזהרי. תיאת. אדם זאב, ואם הירח יזרח, פתאום יתחילו לצאת לך שאגות מהפה, אז כמה טוב שיש תורה, ועוד, ועוד, אסור, 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 כמה טוב אסור. זה כמו סורגי פלדה כאלה מפחידים, שעצמה כדי שהמפלצת לא תברח. אז יש איזו ילדה חמודה שמודבקת למפלצת. בסדר, מה לעשות? מה לעשות את זה? ניתן לה להציף קצת מדי פעם. זה הכל, זה מסקנה השנייה, נכון? מסקנה שלישית, שאפשר להסיק מהעובדה. הלא עובדתית שבאת מהקוף, זה אני מסתכל על הקוף, והקוף מסתכל עליי. אני אומר דומה, אני אומר, וואלה, התקדמנו בזמן האחרון, נכון? תראו, כמה שאני על הפנים, אני לא קוף. באמת יש לי הרבה בעיות, אבל אני לא קוף. נכון שאני מקלף בננה וגם השימפנזה, יש כמה דברים שאני יכול לעקוף לא בכיוון. אז עשיתי משהו? את הדרך מהקוף עד הנבואה, אני מתכוון, מסתכל ואומר, וואלה, 90-99% עשיתי. נשאר לי עוד הרבה, אבל זה אפשרי. כשאומרים לי שאני אהיה נביא, אני אומר, אני נביא, מה אני? מרגיש לפעמים כל כך מכוער, כן, אבל פעם היית קוף. יש מומנטום של תנועה בעולם. יש התקדמות בעולם, יש התפתחות בעולם. תראו מה זה. פעם הייתם קופות. עכשיו אתם צלם אלוקים, תראו מה זה. כמה שיש לך עכשיו בעיות, זה כלום לעומת מה שהיה כשהיית אורנגוטנגית. בלי קשר בכלל, נכון? לא ידעת לוותר, לא ידעת לסלוח, לא על החלמות, לא על שאיפות. אז וואו! תראי כמה כאן. אז מה זה כבר להיות עם רוח הקודש? כמה נשאר? הרבה, אבל לא לעומת מה שעשינו. אז אפשר לקחת את העובדה הזאת, נתון אחד, שהוא נכון או לא נכון, ולפרנס אותו בשלושה דרכים שונות לגמרי. התנהגות חייתית, התנהגות מסוגפת, והתנהגות מלאת שמחה, ועוז, ועוצמה, ואנרגיה, לקחת משם, משום ש... זה הכל, למה הכל אחד יתייחס לזה באופן אחר? למה זה יתחלק בשביל, אני סתם את הדוגמה, זה יכול להיות עוד אלף דוגמאות אחרות. כי זה מבנה הנפש, זה מבנה החיים, זה קשור לשאלה אם יש בית מקדש בעולם, אין בית מקדש בעולם, מה המצב של עם ישראל, יש מדינה, זה קשור להמון המון דברים. של פחד מהחיים או אמון בחיים, שמחשבה שהחיים הם משהו רע, או מחשבה שהחיים משהו טוב, מבחינת קודש, מבחינה אלוקית. סיפרתי לכם אולי שכש... קניתי פעם פאזל רצפה לילדים שלי, פאזל ללמד אותם א' ב', אז לכל אות יש ציור. אז יש פאזלים כזה שא' זה אריה וב' זה ברווז וג' זה גמל, נכון, יפה מאוד. אבל יש פאזלים לצדיקים, אז א' זה אברהם אבינו, איך הוא נראה? ארון קודש. וב' זה בית כנסת. נו, חפשו מצווה בגימל. איך מציירים את זה? לא, נניח מילות חסדים, בסדר? ומם זה מזוזה, וטף זה תפילין, וצדיק זה? איש מסכן כזה. עצוב כזה, קודם כזה. מה הוא עשה שם באות הזאת? מה הוא עשה שם? צדיק, צדיק. אנחנו מספרים לך גדולי הדור, חלון שבור, כיסא רעוע, לא אכפה, זה מרשים. שמה? שהם לא מכורים לעולם הזה. אבל אני גם יכול לשבור כיסא, יש לי הרבה כיסאות שבורים בבית דרך אגב. אבל זה לא מה שהופך אותי. כאילו, צדיק, ראיתי פעם ספר של ברסלב, אני לא זוכר איך קוראים לו. ספר על הצדיק. ראו בשער תמונה של אחד כזה. שמח! בריון כזה, חזק כזה. עוצמתי, הוא היה ככה, בא לצדיק, הוא בום באחת! הצדיק מהפאזל רצפה התכוונתי. היה מתפרק. זה, כן, צדיק. צדיק זה... צדיק זה מעיין, צדיק זה חי, צדיק אמיתי, צדיק זה לא יכול, כי הוא לא, הוא הכי לא מסכן שהוא בעל, יכול להיות שהוא לא אוכל הרבה, אבל לא בגלל שהוא עושה תחרויות בשביל להוריד כמה קילו, ולא בגלל שהוא מסוגל. יש דברים שהרבה יותר מעניינים אותו, הרבה, לאין ארוך יותר. כל ה... למשל מידת הפרישות, מידת הפרישות זה רחוק רחוק במסיעת שם, הרבה אחרי הנקי. אז תקראו טוב, מידת הפרישות במסיעת שרים, אנחנו כנראה לא נגיע אליו ביחד השנה, אבל רואים שהפרוש במסיעת שרים זה כמו... שאני נותן דוגמה, אני מקווה שאני לא מטפס פה על אף אחד, בסדר? אחת שמביאה למדרשת הדובי שלה. נגעתי פה? יש בעיות כאלה, אני אעבור דוגמה אחרת. הכל בסדר פה? יש פה בובות, דובי? בחור שמביא לישיבה את ה... את מה הוא מביא לישיבה? את הדובי שלו, בסדר? הוא לא נרמה בלי הדובי! אז מה נגיד לו? נגיד לו, יוסי... יצא מזה, לא מתאים, לא שייך. אבל הוא לא יכול לשום להיות דובי, אני כבר 20 שנה ישן עם הדובי, רוצים לשם דובי, אני אגיד לו, קטן עליך. למה לילד בן 6 יש צמיחי? חכו לי צמיחי לישב. למה בגלל שזה, כי בגלל שזה מתאים. טוב, נביא דוגמאות של בנים, לא של דובים. יש את הפוגים. פוגים, אתם לא שחקו בפוגים, הבנים שחקים בפוגים. ילד, שחק איתה ג', קונה, אוסף, מדבקות, אני לא יודע בדיוק מה זה פוגים, אבל אני מבין שזה... בגיל 18, את רואה בחור משחקים פוגים? נו באמת, מה הקטע שלך? למה ילד בגיל 6 משחקים פוגים? כי זה הרכוש שלו, אין לו רכוש אחר. ככה הוא מרגיש שהוא עשיר, הוא בא נכסים, והוא קובע, ושולט, ומחליף, ובאים אליו. בגיל 18 הוא מחליף מה? חבילות של שטרות של 200 דולר, נכון? תלמש קטן עליו. זה מידת הפרישות. מידת הפרישות באמת זה אדם שהצליח לבנות בתוכו אפשרות למפגש חיים אלוקים. הוא יכול להגיע למצב שכיף לו בעבודת השם, אז תעזבו אותך את השוקולדים האלה. שוקולד זה בסדר גמור, אם הוא קשר. אבל אני שואב את הנחת שלי, רגעי קסם שלי זה לאכול שוקולד במילוי, קרם, לא זוכר את זה, בסדר? אבל ילד קטן הוא אדם שאין לו עולם רוחני, אז רע לו וקשה לו, אז הוא גונב פה שוקולד ופה זה ופה פינוק. אבל כשאדם גדול, למה לשחק בשטויות? אתה גדול כבר. לא, אתה גדול, אבל אני אוהב לשחק בפוגים. לא, אתה כבר לא צריך את זה. מידת הפרישות במחלה על זה, את יכולה להתענג על דברים אחרים, להתענג, הנה זאת המילה. ככה הרמח"ל מתחיל, יסוד החסידות, שורש עבודת מעלה, להתענג. לנו מושג עונג נראה באינסטינקט, זה לא קדוש, הוא לא צדיק, צדיק זה מושג שלא מוכן לא להתענג, לא נכון, בטח שלהתענג. שאלה על מה אני מתענג? אני מתענג על השוקולד, אני מתענג על... או שאני מתענג על מה שבאמת עושה לי טוב. מאיפה אני שואב את הסיפוק שלי? לשם הרמח"ל רוצה להוביל אותנו, לחיות, כי אנחנו תורה, אנחנו באמת תורה. לא עכשיו, עכשיו אני לא מרגיש ככה. יכול להיות. יכול גם כן להרגיש כך. יכול להיות שמנקודת המוצא אני מרגיש שהתורה, מה זה אני והיא? יצורי תופי בשביל לקיים אותה. יכול להיות. אבל הרמח"ל יגיד לנו בסוף, יש לך בעיה עם עצמך, את לא מזהה את עצמך. משהו מקשה עלייך להבין מי את באמת, מה טוב לך ומה לא טוב לך. יש מערכים של בלבולים, ובשביל זה צריך לעבוד קשה. זה שאת חושבת שאת מכירה, בטח לא מכיר את עצמך, אתה לא מכיר את עצמך. אתה לא מכיר, מה הפירוש? אני כן מכירה את עצמך, אבל יש המון דברים בתוך השעת לא מודעת להם. המון מודע ותת מודע ומורכבויות והשפעות חברתיות וסביבתיות וכל מיני חרדות וכל מיני נטישות וכל מיני אכזבות וכל מיני... עברתם כמה שנים וצערנו הרב פישלנו בחלק מהדברים ואת לא יודעת מה את מודעת ומה המודלים שלך ומה הסרטים שלך ואם לא תקלפי את כל זה, אז לא כשיהיה לך קשה עם התורה. יהיה לך קשה עם הנשמה שלך, יהיה לך קשה עם אלוקים, יהיה לך קשה עם עצמך, זה ביחד. הדרך הארוכה הזאת זה דרך שרק אומרת, קודם כל תביני, לאכול ולשתות, גם לאכול ולשתות. תראו, לאכול ולשתות, בזה אני אסיים. אני לא אסיים בזה, אני אסיים בלי זה. שיהיה לכם חודש שמח וכל טוב. מי שתזכיר לי בפעם הבאה שהתחלתי לדבר על לאכול ולשתות, על דוגמאות שמוכרות, כל טוב.